לא פג תוקפו. כתבתו של סער שלב. הקריינית יפעת ניב ברק. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעיוורים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית שלומי גילר. תור ארוך הסתרך מרחוב סלמה בתל אביב לכניסה למועדון האומן 17 בליל שבת האחרון. בקור המקפיא לבשו רוב הממתינים מעילים שחורים, חלקם כבר הגיעו עטועים בריתמות, היו שם טווינקים, סלנג הומוסקסואלי לגבר צעיר, רזה ומושך בין גילי ה-10 ל-20, מאופרים, גברים בחצאיות, דרק ווינס וגם סתם בליינים, בטווח גילים שנע משנות ה-20 המוקדמות ועד ל-50. מור בל, סטייליסטית, ארט דירקטור והמערכת הרשמית, עמלה על ויסות המאות שבאו לחגוג 20 שנה לאחד הליינים הוותיקים בסצנה התל אביבית, מסיבת גייז בשם פאג, שהמיתולוגיה סביבה כוללת ערבים בלתי נשכחים של מוזיקה, סמים ושחרור מיני. מדובר בסמל תקופתי. הפאג, שמוכר לבליינים באותיות הלועזיות PAG, התחיל את דרכו בשנים הראשונות של המילניום, במסיבות פרטיות בלופט של צלם האופנה איתן טל במזרח העיר. אחרי שטל פגש את הסטודנט לקולנוע רועי רז, הליין עבר לשורת מועדונים מוכרים שנסגרו בזה אחר זה, כמו הברזילאי, בגן החשמל, ולאחר מכן ברחוב הרכב, מועדון הזיזי בקרליבך, מועדון הבלוק בתחנה המרכזית, האלפאבית ברחוב אחד העם, עד שהתמקם בשנים האחרונות באומן 17 שבדרום פלורנטין. חיי הלילה של סצנת הגייז באותה תקופה היו די דלים. היו שני ברים, קרפה דיאם ואביטה. מסיבות של חיים פנחס במועדון אדום, וליין במועדון ה-TLV של שמעון שירזי. מי שמרים היום את הפקות הענק עם הדי-ג'י אופר ניסים, שהרבה אנשים לא מצאו בהם את מקומם. זו הייתה תקופה שלא היו בה הרבה מסיבות, מסביר רז, 44. אני זוכר שהגעתי לעיר והבנתי שיש רק דרך אחת לאנשים מסוגי, לצאת מהארון, לקנות בגדים באריסטו שמט ולצאת למסיבות של שירזי בימי שישי. לא היו עוד אופציות. כשהתחלנו לא חרטנו על דגלנו להיות מובילי חיי הלילה הקווירים. נהניתי במסיבות של שירזי, היה כיף, אבל לא התחברתי למוזיקה שהייתה אז האוס ולווייב. רציתי לשמוע אלקטרו כמו שאני אוהב, וידעתי שאני רוצה משהו אחר מהחוויה הרגילה של גברים בלי חולצה ומוזיקה משעממת. אפילו הסיפור על שם הליין טבול בשילוב בין מיתולוגיות בדויות לעובדות פרוזאיות. המצאנו הסיפור, נזכר אז, ואמרנו שפאג אלה ראשי תיבות של Proud and Guilty, מסיבה מחתרתית משנות ה-60 בלונדון, שכדי להגיע אליה היית צריך לרדת למרתפים חבויים, להקיש בדלת ולהגיד סיסמה. אבל האמת הרבה יותר משעממת. באחד הערבים העלינו שמות ומישהו כתב פאג. אהבנו את המצלול, את העובדה שבאותיות לטיניות, הפי והג'י נראו הפוכות, זו ביחס לזו, ורק אחר כך הטענו בזה משמעות של פאג, תינוק שנולד טרם זמנו. השם קלה למקום של הפאג בתרבות חיי הלילה בעיר, במובנים של שחרור מיני, אינקלוסיביות מגדרית, מוזיקה וחוויה כוללת. להבדיל ממסיבות המיינסטרים של שירזי ופנחס, שכללו גברים שריריים, חלקים וצעירים שענו על סטריאוטיפ הגיי שהיה מקובל אז, וגם היום, הפאג היה מקום שבו יכולת להתחרמן עם מגוון גדול של גברים. טווינקים, גברים גדולים וסעירים, ג'נדר בנדר קווירס ואחרים. זו גישה שתפסה תאוצה שנים אחרי כן בשורת מסיבות, חלקן לקהילה הגאה באופן נקודתי, וחלקן כחלק מחיי הלילה של העיר באופן כללי. בהתחלה לא הייתה אג'נדה, מסביר טל, 50, ואם הייתה כזו, התפתחה עם הזמן. רצינו לעשות משהו אחר מכל הבחינות. מוזיקה, קהל, חוויה. כך לדוגמה את ההזמנות למסיבות שפעם הודפסו וחולקו ברחבי העיר, טרם עידן הרשתות החברתיות. על הזמנות מסיבות הגייז דאז, תמיד התנוססו גברים בלי חולצה. אבל אנחנו החלטנו לשים עליהן אנשים מבוגרים. במשך עונה שלמה הופיעו על ההזמנות שלנו גברים בני 70, 80, 90, וכבר אז היה ברור לנו שלעולם לא נצלם גבר עם קוביות בבטן. מאז ועד היום לא היו כאלה, למעט אולי מקרים בודדים. הדימויים על ההזמנות, פרודיה חתרנית ומודעת על המיינסטרים של סצנת הגייז, היו חלק מתפיסת עולם כוללת שהפאג היה הראשון לאמץ, הרבה לפני ליינים אחרים בסצנה. זה התחיל בהזמנות ונמשך בסרטונים מושקעים שעליהם הופקד רז, והיו סנוניות שהקדימו את עידן הרשתות החברתיות. זה היה שילוב כוחות של אנשים יצירתיים מעולמות האופנה, הקולנוע והתרבות. מסביר רז, זה היה חלק מה-DNA של הפאג, כי הבאנו את העולם שלנו לשם. זה ארגז הכלים שלנו. החלטנו לקדם מסיבות דרך קליפים מוזרים, שבהם הופיעו דמויות ועלילות משונות, לרוב במסכות ארנב שהפכו למזהות עם הליין. ולמרות שידענו שאין לזה משמעות שיווקית, המשכנו לעשות את הסרטונים האלה כחלק מהאג'נדה של יצירת תוכן, של לברוא עולם סוריאליסטי שמלא במוזיקה, תלבושות ושחרור. אבל יותר מהכל היו אלה המסיבות עצמן, ערבים בלתי נשכחים בניצוחם של השניים. נתנו במה לכל מה שהיה שונה ואחר ממה שהיה מקובל בחיי הלילה, מרחיב טל. העלינו את הדמויות הכי חריגות לבמה ולרחבת הריקודים. טווינקים רזים שלבושים מוזר, קווירים מטושטשי מגדר לפני שידענו מה ההגדרה הזו בכלל, נשים וגברים שמנים, סעירים, זקנים. יכולת לצאת למועדון ולראות את תומאס שמש, גבר ביף, גדול ואו שמן, סעיר, לצד הטרנסית ג'ניפר קים ולידן מיכל הקטנה. מתחנו את הקשת לכל הכיוונים. מצד אחד היינו נורא מיניים ומצד שני תמיד הכל היה מלא הומור. תמיד הגחכנו את הסיטואציה. מההתחלה היה ברור שעל הבמה לא תראה רק דני גוגו חטובים. כדי לדבר על הייחוד של פאג, צריך להבין עד כמה למסיבות יש תפקיד משמעותי בקהילה הגאה, מסביר אבני רוגל, 37, דוקטורנט לסוציולוגיה של החינוך באוניברסיטה העברית, שכתב בעבר על מרחבים קווירים. מסיבות כתרבויות נגד של צעירים בתוך חברות שקידשו קולקטיביזם וקונפורמיזם, מרחבים שהציעו תנאים בטוחים בחסות מקומות נסתרים בלילות, כדי לאפשר יצירת תנועות אלטרנטיביות, בראש ובראשונה באמצעות מוזיקה וריקוד. כשמסיבות הגיעו למסה קריטית של אנשים שלוקחים בהן חלק, הן יכלו לשאת ערכים ונורמות חדשים אל מחוץ להן, לשלב אותם בסדר היום ובמרחב הציבורי, ולחולל שינויים מהותיים בתרבות. כל דור ניצל את המסיבות כדי לגבש את תרבויות הנגד שלו, אלטרנטיבה גם לקודמותיהן. הפאג, כמו הרבה מסיבות בעולם, העמיד במרכז את העיסוק בגוף, וכיוצא בזה במיניות ובמגדר. לכן לא מפתיע שמילא תפקיד מרכזי בהתגבשות הקהילה הגאה ובמאבק שלה. עד סוף שנות ה-90, הרבה בזכות מסיבות, כבר התבססה תרבות גאה אורבנית בישראל. מי שנטמעה בתרבות המיינסטרימית, גדל דור חדש של להט"בים, שביקש גם הוא ליצור תרבות נגד. על הרקע הזה צמחו בתחילת ואמצע העשור הראשון של שנות ה-2000 מסיבות אלטרנטיביות. ביניהן הפאג, לצד מועדונים כמו הצופה, סוף הביט וקוזמונאוט, וליינים כדוגמת 1984, מסיבת כיתה ד' וקווירה חנה. האלטרנטיבה הייתה לא רק ביחס לחברה הישראלית, אלא גם ביחס למסחור ומיסוד של מועדוני גייז, כמו גם להאחדה של ציבור המבלים מבחינה מגדרית, מעמדית, אתנית וגילאית, ודחיקה של אחרים. הפאג היה מרחב אלטרנטיבי מאוד משמעותי, גם לי באופן אישי. עם הזמן הרגשנו שמשהו תרבותי קורה פה, מוסיף רז. הבאנו די-ג'ייז שניגנו מוזיקה אחרת, כמו אביחי פרטוק, הרזידנט היחיד של הליין במשך 11 שנים. יואב ארנון, רועי רוסו, צח זמרוני, אליוט, ומשה קוטנר. אז גם התחילו השטויות, כמו זה שבהתחלה לא היה לנו כסף להביא די-ג'יי זרים, והחלטנו יום אחד להמציא את הדי-ג'יי פיויו מרומניה. הלבשנו את קוטנר בתלבושת ארץ נהדרת כזו, צילמנו אותו ושיגרנו לעיתונים. טיים אאוט, שקנו את השקר, נעלבו ועשו עלינו אמברגו במשך שנה. במקביל לקו המוזיקלי שהתחיל עם האלקטרוקלאש הברלינאי, המרים, ועבר למחוזות הטכנו הקשה, הפאג היה קודם כל זירה של חוויות הזויות, בעיקר בשנים הראשונות במועדונים הקטנים בדרום ומזרח תל אביב. החוויה שעוברת על הקהל הייתה במרכז מבחינתי, מסביר טל. המטרה הייתה שבליינים יגיעו למסיבה וישאלו, "What the fuck?" ליצור ערב שבו אין קשר בין מה שאני רואה עכשיו למה שראה עוד שעתיים. רציתי שאנשים ילכו להשתין, וכשיחזרו, אחרים יגידו להם, אתם לא מאמינים מה הפסדתם. שולה חן עמדה על הבמה, שר השיר ונעלמה. שאנשים יחשבו שזו הזיה. שישאלו את עצמם, האם באמת ראיתי את הגבעתרון? 20 אנשים מבוגרים על הבמה בשלוש לפנות בוקר? או שלקחתי משהו והזיתי? בין המסיבות שהפכו למיתולוגיה, אפשר למנות את זו שהתקיימה במועדון הקליף ביפו ב-2007, לזכרה של אנה ניקול סמית, שחקנית ודוגמנית שהחלה את הקריירה שלה כנערת אמצע בפלייבוי, כשדובי גל התחפש לסמית ובין השאר נפל מהבמה. את חני נחמיאס מתקלטת במסיבת פורים עם אבי ביטר, ואת ריטה בסיטי הילתה עולה לבמה בשלוש בלילה ושרה לצד עברי לידר שתקלט, או את נינט שרה את Like a Virgin של מדונה. אל אלה אפשר להוסיף ערבים אחרים, בעיקר בתחילת ימיו של הליין, שבהם אפשר היה באמת להיות חתרניים ופרועים, הרחק מעיניה של המשטרה. במסיבות הראשונות עשינו דברים שלא חשבנו על המשמעות שלהם, מספר טל, מסוג הדברים שלא היינו עושים היום. פתחנו למשל קיוסק סמים במועדון והדפסנו שלט עם מחירים. שורת קוקאין, 20 שקלים. חצי ויאגרה, 15 שקלים. הקהל חשב שזו בדיחה. וכשהם ביקשו לקנות קטמין מהתפריט, באמת נתנו להם. היום זה נראה לי הזוי. במסיבה הראשונה הוצאתי מערכות לרחבה עם שורות של סמים, אבל 20 שנה אחרי, יש לנו משפחות עם ילדים, וגם הפג במקום אחר. התחלתם במועדונים קטנים עם 300 בליינים מדי שישי, והיום אתם במרכז הסצנה עם מסיבות ענק של יותר מ-1,000 מוזמנים באומן 17. מה השתנה בנוסף לממדים? רז. היום הצעירים מאוד ליברליים, אבל הרבה יותר פוריטנים. פעם תל אביב הייתה בתולית יותר. הכל היה מותר. עשינו דברים שהיום לא היינו עושים, כמו לעלות פרפורמרית עם ראש חזיר קרות במסיבה שקראנו לה גולדה שאוור. משחק מילים על הפרקטיקה המינית שקשורה בשתן. היום ברור לי שזה פאקינג מגעיל, וזה היה אפילו במסיבת יום העצמאות. יש הבדל בין מה שהיה למה שעכשיו. כמו שיש הבדל בין העונה הראשונה של רופול לעונות האחרונות. פעם יכולתי לעלות מישהו כשאני זורק עליו פרושוטו ולשלוח אותו לבמה, או להדביק תחפושת DIY במאסקינג טייפ. זה היה טראש ואהבנו את זה. היום אני כבר לא יכול. הפאג נשאר פאג כי ה-DNA קיים, אבל הכל השתנה. הסמים השתנו. מאפרס כמו אקסטזי ו-MDMA לדאונרס כמו K, ובהתאם גם המוזיקה שהייתה אלקטרו והפכה לדארק טקנו. פעם היה הרבה הומור ותחושת DIY, הכל נראה מחתרתי וספונטני. היום הכל מעובד ומשויף יותר, המראה מיצגי וגדול יותר. ומבחינה מספרית, פעם היו בסביבות 500 אנשים בכל מסיבה, היום כבר למעלה מ-1,000. טל. הקהילה היום מאוד מודעת לעצמה ומגינה על עצמה, גם בקטע הפיזי וגם בסמנטיקה. אתה צריך לדעת למי לפנות ואיך לפנות ומה המגדר הנכון. גם הנגיעות השתנו. פעם יכולנו לגעת, להתחבק ולרקוד, היום זה הרבה יותר זהיר. אפילו בפרספקטיבה של הזמן עם המיטו והמודעות להטרדות, פאג שמר על מרחב בטוח הרבה לפני כולם ובטח לצד מסיבות גייז שתמיד היו מיניות יותר. בפאג אף פעם לא תרגיש מאוים. בגלל זה יש המון בנות שבאות, או האנשים אחרים מהספקטרום המיני. כולם מרגישים בטוחים. היום, במסיבות סטרייטים, יש את כל השלטים שמזהירים מהטרדות מיניות ודוגלים בסביבות בטוחות. אנחנו מעולם לא היינו צריכים את זה. תמיד היינו אינקלוסיביים, ותמיד המיניות שלנו הייתה גם טראשית. אהבנו להכחיך את הכל ולעשות שטויות. בעשור האחרון פינו טל ורז את הבמה ונשארו בתפקידי פיקוח וניהול, ואת רוב העבודה הם משאירים לדור צעיר יותר. כשעברנו למועדון הזיזי ב-2009, משהו הרגיש מוזר, מספר טל. הרגשנו זקנים, קצת מחוץ לסצנה. ידענו אז שהמותג גדול יותר, הפאג כתופעה, והחלטנו להרחיב את השורות. מבחינתנו זה היה פן של הוויקנד. לכל אחד מאיתנו הייתה עבודה רצינית במשך השבוע. טל עדיין מצלם, ואילו רז הוא כיום אחד מבימי הפרסומות והקליפים העסוקים בישראל. בס הסבבה של נטע ברזילאי, מיליון דולר של נועה קירל. אל שורות הפאג הם הוסיפו החל מ-2009 אנשי לילה כמו רועי ברגר, בן גל, ליאל בלומברג, טל ממן וברוך גלילה. למרות שחיי הלילה בנויים על אגואים ועל מי מפיק את המסיבות, המותג הזה כבר לא קשור בנו והעברנו את המושכות לדור צעיר ומגניב יותר, ממשיך רז. היום אני אגיע לפאג ורוב האנשים כבר לא יכירו אותי. נותרת השאלה מה נשאר ממה שייחד את הליין, גם במסיבה הגדולה בסוף השבוע האחרון, כשלבמה עלו כ-30 מחברי משפחת פאג לדורותיה, עם הופעות הזויות, תחפושות, דרקווינס, שנראו כאילו נחתו מחללית, וכמובן אוזני ארנב מסמלי הליין. בלומברג, 30, מעצב גרפי, מספק פרספקטיבה מיליניאלית. אני מרגיש שאני הדבק המחבר בין הפאג של פעם לזה של היום. פעם זה היה מקום לתרבות השוליים, לקווירים ולאנשי אופנה, אבל אני הבאתי את הסטודנטים לעיצוב האומנות, כור היתוך של כולם שכולל גם הרבה סטרייטים שהגיעו בתקופת האלפאבית. מה שהתחיל כמקום מפלטם של הקווירים והמיספיץ, הוא היום מרחב ליברלי של קבלה בלי הגדרות. אנחנו גם מעניקים מקום לבנות הטרנסיות החדשות של העיר. אני חושב שעדיין מדובר בקשת אנושית של הכל מהכל, מסביר אז. הרעיון היה שלכל אחד יש פה מקום. חשבנו, כמו במשפט המפורסם של קווין קוסנר בשדה החלומות, ש- If you build it, they will come. למרות שחלפו 20 שנה, אני עדיין רואה את אלה שיורדים מהאוטובוס, כל אותם צעירים שרוצים לכבוש את העיר ומגיעים ממקומות שבהם הם הרגישו unfit. איתן היה דג אותם ברחבה, רואה מישהו שמתלבש באופן מיוחד, מישהו שיש לו אנרגיות, ומיד מצרף אותו למשפחה. הדבר הזה נמשך, גם אם אנחנו לא אלה שמזהים אותם. אחד מהם היה סמי זיבק, 33, ערבי מיפו שעובד כיום כמנהל פרסום בחברת סופר פארם. הייתי בדיוק הילד הזה. אפילו שגרתי ביפו, תל אביב נראתה אז רחוקה. הייתי בן 18, רק יצאתי מהארון והתחלתי להתלבש בבגדי נשים עם סמלות, חצאיות ושרשרות פנינים. בדור שלי, אחרי המילניום, הייתי אחד הראשונים שהביאו לוק אנדרוגיני ותמיד השארתי זיפים. הוא זוכר את הפעם הראשונה בפאג. הלכתי עם חבר למועדון התיאטרון ביפו ולא נתנו לנו להיכנס. נזכרתי שראיתי במייספייס שיש מסיבה שנראתה לי מעניינת בתל אביב. החבר פחד להצטרף כי זה נראה אז סוף העולם. הלכתי לבד וזה שינה את מסלול חיי. זה היה מיינד בלואינג. הומואים שלא ראיתי בשום מקום אחר. ווירדים, טווינקים, היפסטרים, הבנים הכי יפים בעולם. זה היה הבית לכל האאוטקאסטים. התחלתי לעבוד בעמדת רשימות המוזמנים, ודי מהר איתן טל העביר אותי להיות אחד המופיעים הקבועים. יחד עשינו את הסרטונים של המסיבות שהיו קאטינג אדג' חתרני. כהומו ערבי, הפאג נתן לי בית שאף מקום אחר לא נתן. הוא קיבל אותי כפי שאני, בתקופה שבה יצאתי מהארון ואף אחד לא דיבר איתי ביפו. זה היה הבית שלי. חייתי ממשכורת של הפאג, נתנו לי בית לישון, התפתחתי יצירתית. אחרי 3 שנים עזבתי למקומות אחרים, אבל הפאג, למרות שהכל השתנה בו, המוזיקה, הלוקים, החוויה והקהל, לא באמת השתנה במהות. חוסר הגבולות, שבירת המוסכמות, קיצוניות וגרוטסקיות ואהבה ליופי לא מקובל. הדברים האלה נשארו, הם רק נראים אחרת. חיי הלילה הישראליים לא מזוהים עם מחאות פוליטיות. אפשר להזכיר את רייב נגד הכיבוש שהתקיים כמה פעמים בסביבות 2002-2003, את ליין Arabs do it better לקהל מעורב ערבי ויהודי, וקומץ מסיבות ברוח תנועת Reclaim the Streets, חלקן בהשקה למחאת רוטשילד. הפאג, כליין קווירי, לא בחל במעורבות, כמשתתף במצעדי גאווה, אבל לא רק. טל. אחרי אחד המבצעים הצבאיים הבאנו את מירי אלוני להופיע בקליפ לצד ארנבים מרומים שהפריחו קונפטי מהתחת, כשהיא שרה, מחר אולי נפליגה בספינות. היינו בהפגנות בבלפור כמשפחת הפאג, ובאמצע מסיבה השנה הקרנו דגל של אוקראינה, למרות שאנשים התלוננו שזה מוריד להם את הסטלה. אבל בימים אלו אנחנו נעלמים. אין לי מה להציר, כי אני לא יודע איך. רז. זו חרב פיפיות. מצד אחד, העמדה של רוב יוצאי הפאג, שמאלית וברורה. מצד שני, אנחנו מייצרים ורוצים אסקפיזם. לא במקרה ישראל במעלה רשימת המדינות המאושרות, ואתה שואל את עצמך, איך להזזל זה קורה? ממה אתם מאושרים? הכל פה מחריד ונעשה קשה מיום ליום. אבל אנשים חייבים אסקפיזם כי אין דרך להתמודד עם המציאות שבחוץ. לאחרונה, למשל, קיבלנו הזמנה להופיע במוסקבה, ואנחנו בדילמה. בעיקר כמי שנפגעו מתנועת ה-BDS וחרמות של DJs. אנחנו נגד פוטין, אבל לא רוצים לפגוע בקהילה שם. אני לא יודע מה לענות. בחודשים האחרונים התחושה היא שמישהו איבד את הידיים על ההגה. היום, עצם קיום המסיבה שלנו, זו הצהרה פוליטית. שדבר כזה קיים ואומר, אל תפוצצו לנו גם את הבועה הזו. תשאירו לנו את תל אביב. תנו לנו לחיות בסרט. לא פג תוקפו. כתבתו של סער שלב. הקריינית, יפעת ניב ברק. מתוך הארץ, מתאריך 10 במרץ 2023. הוקלט על ידי הספרייה המרכזית לעברים ולבעלי לקויות קריאה. עריכה טכנית, שלומי גילר.